מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים היום 30 יום לפני יום הדין, יום ראש השנה. והגמרא אומרת, אדם שמזמינים אותו לדין, שולחים לו הודעה 30 יום מראש, כדי שיכין לעצמו פרקליטים, עדים, הוכחות, ויתכונן ולא יבוא בפתאומיות ביום הדין. אנחנו כולנו, כל באי העולם, כמו כתוב במשנה, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ותנא כולם נזכרים בזכירה אחת שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו, יודע את מחשבות ליבנו, והוא דן אותנו כל אחד לפי מעשיו, לפי מחשבותיו, כמו שכתוב בתפילת מוסף, מעשה איש ופקודתו ויצרי מעלבי איש, מחשבות אדם ותחבולותיו. כל אחד ואחד, כל המחשבות, רק הוא יודע אותם. כמו שאמר שלמה המלך, כי אתה לבדך יודע מחשבות לב האדם. מלאכים לא יודעים, אבל השם יתברך יודע. אז 30 יום לפני ראש השנה צריכים להתכונן. ואנחנו צריכים 100 יום, אפילו שעדיין אין סליחות, סליחות זה רק בבית לחודש, אבל לא לחכות לסליחות שיעירו אותנו. אבל הסליחות זה רק מכשיר של התעוררות, אבל לא הסליחות זה העיקר. אתם חושבים שאם אני באתי בבית הכנסת ואמרתי סליחות, אני מסודר. זה לא. סליחות באו להעיר אותנו, כמו עם השופר. המדרש אומר, היה מעשה אחד פעם אחת, היה איש כפרי, והיה צריך לקחת איזו סחורה, לנסוע איתה לעיר, והלך לעיר, לעיר הגדולה, מכר שם סחורה וקנה סחורה, מכר ביוקר, קנה אחר כך בזול, ובינתיים נשארו לו עוד כמה ימים עד שהשיירה תחזור, התחיל להסתובב בעיר לראות איזה חידושים יש בשוק, זה דבר מעניין, מרתק. והנה ראה, תוך כדי שהיה הולך ברחוב, ראה פתאום אנשים רצים עם חצוצרות לכלי הקשה, טופים. הבין, המלך עובר, אולי יש חתן, אולי קרה איזה דבר, מה זה? רץ אחרי האנשים האלו, לא משיג אותם, הם רצים במהירות עצומה. שאל את תושבי העיר, מה זה זה? אמרו לו, זה מכבי אש. מה זה מכבי אש? אמרו לו, זה יש שריפה באיזה מקום, והזעיקו את האנשים האלה, מה התפקיד שלהם? הם יוצאים עם החצוצרות והשופרות והתקיעות והכלי הקשה לעורר את האנשים, תכף תראה מה יהיה. לא, הלך אחריהם. אבל לא, לא, הם פחו. תלך לאותו כיוון. הלך לכיוון, ראה, יש עשן יוצא מאיזה מקום. והנה באו אנשים, זה הביא איזה כלי מים, השני הביא איזה מחבט. כל אחד הביא איזה כלי שאפשר לחבות בו את השריפה, והתנפלו על האש וחיבו אותה. אמרו לו, אתה רואה איזה דבר? זה דבר מצוין. יהיה לי עכשיו בכפר, יש לפעמים כל פעם שריפות, שדה קוצים, תבועה, יבול, לפעמים גלולים של התרנגולים, לא עליכם יש שריפות, זה גורם נזקים וצער בעלי חיים. אז יש לנו פתרון נפלא. הלך אמר, איפה מוכרים את הכלים האלה, שאנחנו נשתמש בהם? אמרו לו, היו את הכלים האלה, שילם עליהם מה ששילם, קח אותם איתו. הגיע לכפר, כולם באו סביבו, יו, זה בא מהעיר הגדולה, נו, מה ראית? חידושים גדולים ראיתי, כל מיני דברים יפים, סיפר להם מה שראה. ובין הדברים אמר להם, הנה, קניתי כעת כלים לחיבוי שריפות. מעניין מאוד. רק אני צריך צוות שיעזרו לי. אמרו, בסדר. הילדים רק שמעו דבר כזה, ילדים אוהבים שריפות, אוהבים, או עשו שריפה באיזה שדה קוצים. האש הזו התפשטה, והגיעה לאיזה מחסנים לשרוף אותם, באו הם רגילים לחבות, עם מים, עם זה, הוא בא, מיד חיכה לזה, הוא היה בהיקון. הביא איתו את הכלים, וקרא לכמה אנשים איתו, אמר לו, לא צריך לשרוף את השריפות. מה? כל אחד ייקח הצוצרה ויתקע. זה לקח הצוצרה, זה לקח לי הרגשה, זה לקח טוב, והתחילו לחבות, לחבות, לחבות. מה זה מזכיר לי? לא עלינו, להבדיל לגויים שנמצאים אצלנו בירושלים, מה שמה מזכם. אלה, כשיש ליקוי חמה, אתה יודע מה הם עושים? הם יוצאים לרחובות ומרביצים בום, בום, בום. שאלתי פעם ערבי אחד לפני שנים, מה זה הבום שאתם עושים? מרביצים כל מיני כלים, עם סירים, עם אחוותות, טראח, טראח, בום. מה זה? אומר, אדם נמשני שיפן. שיטן בערבית זה השטן. מה זה? הוא אומר עד השיטן בדו יבלע לשש, הוא השטן בא לבלוע את השמש, אז הם מרביצים להפחיד אותו, ובסוף הוא פחד, הוא עוזב את השמש, והנה השמש נשארה, אבל אם הם לא ירביצו הוא יבלע אותה. זה שכת של גויים. מה לעשות? אוכלים שקצים מוגמסים, נמלים מדוגנים לארוחת ערב וכל מיני קשקושים. מה לעשות? אז זה עשה ככה, מתי עם השריפה חיבטה את כל המחסן, אמרו לו, יתן, טיפש, מה אתה עושה? מה הם באו בחיבוק? אמר להם, איך זה? הכלים האלה לא עובדים. חזר לעיר, נסע חזרה. אמר להם, איזה כלים הבאתם לי? הכלים האלה לא חיבו את השריפה. אמרו מה? אומר, היה שריפה, נו, ומה עשית? אומר, אני הקשתי בכלים, והבאתם עזרה, הבאתם הכבש, באו אנשים לחבות. אומר, לא, זה החצוצרה היה. אמרתי, פס, החצוצרה לא מחבה, החצוצרה רק היא משמשת אמצעי הזעקה לעורר. אומר, המדרס, זה גם השופר. הרבה חושבים, בא לבית הכנסת, ויש תוקע, אז אם התוקע ככה גיבור חי או אומן, בפרט אם אבא שלו היה תוקע, עוד יותר טוב. ואם אבא של אבא שלו היה תוקע, זה משובח. הוא תקע, אמר לי, אחד פעם אחד תקע עד שנשברה שמשה בחלון, זה בית הכנסת. אז זה תקיעות שעולים מהשמיים, ככה הוא חושב, דברים בטלים. לא זה, לא זו הסיבה. כתב הרמב״ם, פלפיש את קיעת שופר בתורה, גזירת הכתוב היא, אבל רמז יש בה, לומר אורו ישנים מתרדמתכם ונרדמים הקיצו משנתכם. אלה האנשים שכל השנה שרויים בהבלי הזמן, בהבלי העולם הזה, ועסוקים ברדיפת כבוד, רדיפת ממון, רדיפת מותרות. בא השופר להזעיק, היתקע השופר בעיר והעם לא החרדו. זה העניין. אז מה זה החרדה שתוקפת אותנו, ההתעוררות שמעוררת אותנו? זה הדבר שפועל. כמו שיש רב ירושלים רבנו משה בן חריב, רב של ירושלים לפני 400 שנה, קראו לו הרמב"ח. הוא חיבר ספר על מסכת יומא בשם תוספת יום הכיפורים. יש בה הרבה ספרים, אחד מהם תוספת יום הכיפורים. הוא כתב על כל הסוגיות של יום כיפור ושל תשובה ועניינים, כתב על זה באורך גדול. בין הדברים שהוא כותב, ראיתי ספרו בגמרא ביומא דף פ"ו, הגמרא אומרת שם, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, אם אדם חוזר בתשובה, התפילה שלו, התשובה שלו עולה עד למעלה לכיסא הכבוד, שנאמר, שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעבודיך, שוב הישראל עד השם אלוהיך. אז יש על זה הרבה פירושים. מה פירוש התשובה עולה עד למעלה? מה עושה התשובה? הרב עליו השלום כותב שם ברדה, שכל אחד מאיתנו, כל אחד מישראל, כשנולד ויורד פה לעולם הזה, דמותו, הדיוקן שלו, חקוקה בכיסא הכבוד. כשמתנה הקדמה על כיסא הכבוד, רואים את הדמויות של כל היהודים שבעולם. אבל כאשר חס ושלום אותו אדם עושה עבירה שכתובה בתורה, עובר על עבירה בתורה, מיד זורקים את הדמות שלו מלמעלה ומשליחים אותה למטה. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא מסיר את החטאים, את העוונות, זה גם החוטאים, אלה שחוטאים ופושעים נגד השם, מסלק אותם לפניו. עכשיו אם האדם הזה בא נגיד לפני ראש השנה וחוזר בתשובה ומתקן את מעשיו, זוכה ומעלה את התמונה שלו, את הדיוקן שלו, וזה נחקק חזרה בכיסא הכבוד. וזה פירוש הפסוק, שוב הישראל עד השם אלוהיך, גדולה תשובה שמגעת לכיסא הכבוד. שאם אדם הסלחה ועשה תשובה כמו שצריך, התמונה שלו, הדמות שלו חקוקה בחזרה בכיסא הכבוד, נגד מה שהיה מקודם, נא לחבות את הטלפונים, נגד מה שהיה מקודם שהאדם היה חס ושלום דמותו לא הייתה שם, עכשיו דמותו נמצאת שם. זה פירוש שוב הישראל עד השם. תראו כמה מעלת התשובה היא גדולה מאוד מאוד, כמה היא חשובה. ולכן זה לפי זה מבארים מה שהגמרא אומרת, מקום אמר ויבואו מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. והאמת כל המפרשים תמהו, איך יכול להיות צדיק גמור שעבד את השם 70-80 שנה? בוא נגיד תיקח את התנאים ואת האמוראים, כל גדולי ישראל לכל הדורות, כמה עבדו את השם, כמה תרחו ועבדו את השם, קיימו מצוות ועשו. ובא אדם שעזה עבירות 50 שנה, חילל שבת וגנב וגזל ועשה כל מיני עבירות, והנה עכשיו חזר בתשובה. אתה אומר זה יותר גדול מצדיק גמור. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. והרמב״ם כתב את זה להלכה. וזה באמת שאלה חמורה מאוד שהרבה המפרשים התחבטו בה. כל אחד פרש לפי דרכו איזה תירוץ ואיזה עניין. אבל הרדב"ז, הרדב"ז היה גדול רבני ישראל לפני 500 שנה, עוד לפני מרן רבי יוסף קארו. הבן הוא דוד בן זמרה, כך היה שמו. הוא היה רב במצרים, אז הייתה קהילה גדולה של מאות אלפי יהודים במצרים, הוא היה ראש הרבנים. בסוף ימה ב-110 עלה לארץ ישראל. ירושלים הייתה חרבה והגויים לא נתנו להשתכן בתוכה, היה מאוד קשה, שלטון אכזרי היה שם. העיר חברון הם שלטו על ירושלים, אז הוא היה מוכרח להגר וללכת לצפת. צפת הייתה תחת חסות סורית, הם שלמו כסף והסורים נתנו להם חופש. ולכן אז אחריו, בדיוק דור אחריו, בא מרן רבי יוסף קארו בנוערי, במשל שייך המבית ועוד 200 גדולי ישראל, והוא היה זקן שבהם הרדב"ז. הגיע לשם לפני זה שהיה במצרים פעם אחת, וכותב הרב חיבת ירושלים, הרצפה בבית שלו נפלה, סתום נהיה בור. אז הביא פועל לתקן את הרצפה, לבנות, צריך מתחת לזה לבנות בסיס, זה קומת קרקע, נהיה כמו שפעמים באדמה יש בבליעות כאלה, מה שקוראים בליעת קרקע, פעמים בכביש יש בונענים שמצילנו. אולי הכביש היום בטהרן יפתח ויבנע את אחמדינג'אד והג'מאעה שלו, משהו מעניין מאוד זה יהיה. כן. אז בקיצור, פתאום היה שם איזה בולען, אז ירד הפועל לראות, פתאום האמור מוצא ארגז מלא דינרי זהב, קופסה מפח והיה דינרי זהב. הוא היה אדם ישר, מיד הביא את זה לרב. הרב הסתכל על זה, אמר אני לא אגע במטבע אחד, את הכל אני שולח לארץ ישראל מתנה. זה צדיק הרדב"ז, שלח את הכל בידי שלושה אנשים, שלח חלק לעיר צפת, חלק לירושלים וחלק לחברון. שאלו מה עם טבריה, הלא גם היא הייתה אז חריבה בגלל רעידת אדמה, אז לא היה שם יישוב יהודי. שלושת הערים האלה הקדושות חילקו את זה לגבאים שחלקו לעניים בכל חודש, בכל חג, הוצאות על הכל, על חשבון הקופה, ואף אחד לא ידע שזה היה מכספו של הרדב"ס. כך היה איש קדוש. היו נשאלת שאלות, יש 40,000 שאלות בהלכה ששאלו אותו. היה לובש מצנפת, ועל המצנפת יש מלופלף כמו צעיף, והצעיף יורד למטה ויש בו כיס. מה זה הצעיף? היום יש בבות שנשמים שם שתשים את הדולרים שם, אבל הרדב"ז לא זה הסיבה שלו. אנשים שיש להם שאלות בהלכה היו כותבים לו ורושמים שם איזה כתובת או איזה מקום, שמים. הוא בא הביתה, מוציא את כל המכתבים, מניח על השולחן, מודק אחד אחד, הוא יש לו ראש מחשב, יודע את כל התורה בעל פה, כותב להם, כותב, 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 וזה נהיה לנו תשובות. האקדמיה הצרפתית בפריז עד היום יש להם את כתבי יד האורגינליים שלו. הרב חידה עליו השלום מספר בספרו שם הגדולים, שפעם אחת יחשו לו באקדמיה להיות שם שלושה ימים, והוא עיין וראה 20, הוא הספיק לעיין ב20,000 תשובות של הרב"ז. זה גאון נדיר היה. בין השאלות, השאלה הזאת, למה המקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? זה בחלק ב' סימן תפרש המדלת, אם אני לא טוב. אז הוא כותב כך, שזה לא מדובר בכל מקרה, לא בכל תשובה שאדם עושה. מדובר באדם שעשה תשובה מאהבה, וזה גם אנחנו, לא צריך שיהיה חילוני, כל אחד מאיתנו, גם שומרי המצוות, אנחנו מתקנים את מעשינו, מוסיפים על המעשים שעשינו, מוסיפים מעשים טובים יותר. זה נקרא בעל תשובה, כי אני היום במדרגה יותר גבוהה ממה שהייתי אתמול, אז זה יקרה בעל תשובה. אבל איך יעשה? זה לא מתוך לחץ, לא בגלל שמישהו תקף אותו, או בגלל שהוא חלה, או בגלל שאבא שלו מת, זה גם טוב, אבל לא בגלל זה, או בגלל שקרה איתו איזה מקרה, או הוזמן למשפט, או העלינו עליו איזה עלילה, לא. מרצונו הטוב ומהכרתו המלאה ומנדבת ליבו בא ורוצה להתקרב השם יתברך, וכשהוא עושה כל מצווה ומצווה, הוא עושה אותם באהבה ובשמחה וטוב לבב. זה לא כמו אדם שבא לבית הכנסת, מחכה לרגע, נו מה יהיה הסוף עם ההקפות שלכם? זה כמו שהגמרא אומרת, בית הכנסת לצדיקים זה נחשב גן עדן. זאת אומרת, הוא יושב בבית הכנסת, אצלו כאילו יושב בגן עדן. ואילו אצל הרשעים והמינן, זה נחשב כמו גיהינם, קשה להם. הוא מחכה מתי לצאת. ולא זה. אדם צריך לשמוח בלימוד התורה. אדם צריך לשמוח בתפילה שהוא מתפלל. אדם צריך להיות מאושר בכל רגע ורגע שהוא חי, והוא עובד את השם יתברך, ושעובד אותו, עובד אותו בשמחה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, כמו אדם שמשרת את אבא שלו, הוא משרת אותו בלב שלם ובאהבה וברצון ובחיבה גדולה, זה יקרא בן של הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא עושה את זה כמו עול ומסוי, הוא מחכה מתי להתפטר, אז בכל החפץ מדברה. בירושלמי כתוב על מצוות כיבוד אביהם, תראו, הרב שולחן ערוך כתב את זה, וגם הרמב״ם, והאמת לא מובן מה פתאום כתוב שם שמצווה שמכבד את אביו, יש שניים שמכבדים את האבא, יש מכבד את האבא ויורש גן עדן, יש מכבד את האבא ויורש גיהינם. שואל הרמב״ם מה פירוש, אומר יש מאכילו פסיונים, פסיונים זה יונים מפותמות, שמנות, כל יום. והוא לא הולך לגן עדן, הוא הולך לגיהנם אחר כך. ויש מאכיל את אבא שלו זרעונים, או מתחינו בריחיים, תן לו לעבוד בריחיים, וזוכה לגן עדן. זאת אומרת, לא מסתכלים על התוצאה, מסתכלים על הכוונה. מה פירוש? מקום זה בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי כותב שהיה מעשה בזמן הרומאים שהיו פה עם מחשמם, פה כבשו את ארץ ישראל והחריבו לנו בית המקדש. הוציאו חוק שכל מי שהוא לא עובד, מובטל או זקן או קשיש, הורגים אותו. כי אין דבר כזה שהחברה תסבול ותיקח עול על עצמה לפרנס אנשים שלא עובדים. זה דרך חזרים, זה דרך גורים. גם פה יש דעות כאלה בתוך השלטון, גם בתקשורת מנגלגים. לא אומר שיהיה בטלנים, אז שלום, עד רבה, מצווה לעבוד. וגם מי שלומד תורה, אם עובד איזה שעתיים שלוש ביום, זה משובח. במשנה באבות כתוב, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעה את שניהם לשכחת עוון. והמציאות מוכיחה לנו היום שאם אתה רואה אברך שהוא עובד כמה שעות ביום והשאר הוא לומד, הוא לומד, מוציא תפוקה מצוינת. מה שאין כן זה שכל היום לומד והוא לא לומד, הוא לא בנוי לזה, הוא סוחב את הזמן. לא כולם נולדו עם כישרונות מיוחדים, יש אנשים מסוימים שהם שווים את זה. לא כל אחד יכול להיות לשבת כל היום ללמוד תורה. יש דברים שצריכים, שמתאימים, יש דברים שלא מתאימים. אז זה טוב לעבוד, אדם לעמל יולד, אבל ללמוד תורה. אז הרומאים הארורים הם הלכו הפוך, מי שלא מפרנס את עצמו הורגים אותו. אז הגיעו הפקחים שלהם לאיזה עיר, לערים ולכפרים לבדוק. הגיעו לאיזה כפר מסוים, פתאומיות שמע איזה אדם אחד סוחר שהיה לו אבא זקן בן 90 יושב בבית, ואמרו לו, הגיעו הרומאים האלה, אנחנו מבקשים עוד פעם לחפות את הטלפונים. זה בית הכנסת פה בשיעור תורה, לחפות את הטלפונים כולם. קיצור הדברים, האיש הזה שמע שהגיעו הרומאים אצלו, מגיעים השכונה שלו, מיד רץ הביתה, ירד למטה, ראה את האבא שלו יושב בחדר, יושב רגל על רגל, קרא לו, אמר לו, אבא קום מהר, והוריד אותו למכתף. במכתף שלו היה ריחיים. אמר, אבא תתחיל לעבוד. מה אבא תעבוד מהר, מהר מיד תתפוס בריחיים ותתחיל לסובב. ונבהל, בחיים לא שומע את הבן שלו צועק מהפחד, מהלחץ, תפס את הריחיים, תתחיל לסובב. עוד לא היה סיבב סיבוב שלישי, אמר, עננו אלוהי אברהם, עננו פחד יצחק, עננו אביר יעקב. הכנסו הפקחים בפנים. Oh, all right, let's go, what's this? אומר לו המנהל למפקח, תרשום אותו, זה זקן בן 90, אנחנו נפרסם אותו במשרד המסחר, משרד התרבות, משרד הספורט, משרד הנוער, משרד אני יודע מה, ונרשום, תראה זקן בן 90 עם זקן תוכן בריחיים, זה סמל לאומי זה. אורייט, נתנו לו פרס ויצאו משם וניצל, באו להרוג אותו כי נודע להם שיש פה זקן. טוב, אז הגמרא אומרת, מכאן מתחינו בריחיים וזוכה לעולם הבא. ויש מאכילות בסיונים ונוחל יורש גיהנם. מה היה? אומר היה איזה אחד שהיה מכבד את אבא שלו וכל יום הולך קונה זוג יונים מפותמות, שוחט אותם ומביא לביתו, מביא הביתה, מביא הביתה ושוחט וצולה יונה בעצמו, מגיש לאבא שלו את זה על המגש עם אורז ועם כל מיני פירות יבשים ומולאים ועוד ירקות וכל מיני עניינים מוקפצים, ושם לו את זה. האבא היה מבסוט, הוא אוהב יונים וצלויים ומבושלים טוב, אוכל אותם רכות, נלעס, אין לו מסכן, חצי שיניים שלא שבורות וחצי מקולקלות. אז התחיל לעוז, אוכל. יום אחד הוא אומר לבן שלו, תגיד לי. הוא לא, כן, כבר מהכן מבין אבא שיש פה איזה בעיה. מאיפה יש לך כל יום להביא לי יונה, יונים? אבל אז טוב, טוב, תאכל אתה, אתה תאכל, אל תצעקתי שאלות. אבל לא, אני רוצה למה, מה אמרתי לך תאכל? נכון הכלב לועס ואוכל ולא מדבר? חוסרים, גם אתה אומר לו, תרעס ואל תאכל, ואל תדבר. אומרת הגמרא, באותה שעה נגזר על הבן הזה גיהנם. אומר אותו דבר, אדם בא לבית הכנסת, הוא חושב שהוא עושה טובה לקדוש ברוך הוא, שהוא בא להתפלל. אתה עושה טובה, זה הכל לך, זה הכל לנו. מאיפה האדם עושה מצוות? ראה אנוכי נותן לכם היום ברכה וכללה את הברכה אשר תשמעו מצוות השם אלוהיכם וכו'. זה היה אדם זוכה. אבל אם הוא לא מקיים את מצוות השם, אז הוא המפסיד. מה יוצא? שאדם לא עושה את זה לאחרים, עושה את זה לטובתו שלו. יש מעשה נורא מובא ספרים קדמונים, שהיה פעם, היה באיטליה, היה מלך שהיה כל פעם בחודשיים שלושה עושה חופשה, אפילו שיש לו בארמון חופשה אחת ארוכה, אבל צריך גם לשנות. אז היה הולך, יוצא לשדות, ליערות, פעם צד צבעים, פעם הולך כפה שיש נמלים, פעם הולך כפה שיש, אני יודע, חתולי שדה, חתולי בר, והם מסתובב שם. קיצור, המלך הזה היה מסתובב, והיה לו איזה פינה מסוימת שתמיד היה שם חונה עם כל הפמליה שלו, כי מביא איתו איזה 50-60 איש, שוטרים, שומרים וכו', שם. ושם היה בקתה קטנה של איזה אישה זקנה, גויה, אישה זקנה. והיא, הזקנה הזאת, הייתה מוציאה להם מים, מוציאה להם פעמים מגבות, או חסר, לפעמים קורה שאדם בתנאי שדה זקוק לאיזה עזרה, ומביאה להם. הייתה מביאה להם מדי פעם, וככה הייתה עוזרת. אז הם מה היו עושים? הם מביאים לה איזה מתנה, כשהיו הולכים, מביאים לה איזה מתנה, איזה חפץ, או איזה כלי, או לפעמים איזה אוכל שיש להם מיותר. והיא הייתה רגילה לומר, כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. מלכה, לא מצחים בעיני המסטריסה הזאת. מה מדברת? אתה עושה, לעצמו עושה. תגידי תודה, תגידי בסדר, תגידי מה זה, כל מה שעוד עונה לנו בתשובות כאלה. יום אחד, המלכה הזו נרשעת איתה. אמרה, אני אחנך את האישה הזאת. הגיעו לשם על הטיול, היא הכינה איזה עוגה. עוגה משובחת, ושמה בתוך העוגה, שמה מרית. ואמרה, עכשיו נראה. באו שם עוד פעם, היא בכוונה עשתה שהאישה יצאה, האישה יצאה כרגיל, והיה להם מים ולמגבות, והיה להם כל מיני חפצים, והיה להם זה, והם חנו שם איזה יום יומיים, אחרי יומיים, היא באה להביא את העוגה, אמרה לה, קחי, זה מתנה נזכרת, הפעם גם עוגה. אמרה, כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. נראה, עצמו הוא עושה, חייץ. והלכה, זו לא ידעה. הבן של המלך היה אז הולך ללמוד באיזה קולג', באיזה מקום, איפה שהמלכים שולחים את הבנים שלהם. והם החברים שלו. אמר החברים שלו, תראו, אבא שלי והמלכה, ההורים שלי, נמצאים פה באזור. בואו נלך נפגוש אותם. הוא לא ידע שהם כבר עקרו משם, יצאו. הגיעו שם על האזור וראו, את השיריים, את הזבל שהם השאירו אחריהם. אז הייתה הזקנה הזאת יצאה, היא ראתה אותם, אמרה להם, מה אתם רוצים? הוא אמר, אני אדון, זה אתה, הבן שלנו, אבא שלך היה פה אתמול, ואמא שלך הייתה פה, והם עזבו את המקום. נו, יופי, הכל בסדר, אתה יודע מה? בוא, אמא שלך הביאה לי עוגה. קח אותה, תחלקו את זה ביניכם, תאכלו את זה בדרך. כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. קח את העוגה, שמח שמחה גדולה, זו עוגה של אמא שלו. שעה ואכל אותה ונפל ומת. זאת אומרת, הרי כל מה שאדם עושה לעצמו עושה. בואו קרא ויחפרהו ויפול ושחט אחד. אז זה האדם, כאן אדם ילמד גם המצוות והעבירות שהוא עושה. הוא לא עושה טובה לאף אחד. הוא עושה טובה עם הקדוש ברוך הוא והוא מתנה איתו. בנו של עולם, השיעור הזה מוקדש לאלוהי נשמת. השיעור הזה מוקדש לרפואת. גם אני אניח תפילין, תפילין שאני מניח יהיה לאלוהי נשמת. תגיד לי, עובדן, מה אנחנו הכל מסחר עושים? הילד בתמורה לאיזה משהו, תעשה משהו נטו לשם שמיים. מתי נעבוד את השם? אנחנו באנו לעולם הזה, אמרו לנו מראש לעולם נשמת לפועל, אמרו לך אני ואתה וכולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. עבד עושה תנאי עם האדון שלו? מה פתאום? מה הקשר? צריך לעבוד בכל ליבו, בכל נפשו. וזה אנחנו צריכים לדעת כעת בחודש אלול, שאנחנו צריכים לעבוד את השם בלב שלם, בנפש חפצה, במסירות נפש, באהבה, בחיבה, ברצון, בשלווה, בנחת. ואז על ידי זה באמת התפילות שלנו יעלו, ואז באמת על ידי זה נבוא בראש השנה עם מטען של מצוות איתנו ומעשים טובים, ואז נוכל באמת לצפות ולקוות שנכתב ונחתם לספר חיים טובים, שתהיה לנו שנת גאולה וישועה. הרי כל שנה ושנה בשמיים דנים מה יהיה בראש השנה הזה. תדעו, כל אלה שמתו השנה במינה, כולם נכתב עליהם בראש השנה. כל אלה שאתם רואים נפצעו או חלו או קרה להם מה שקרה להם או הפסידו כספים, הכל נכתב בשנה, בראש השנה. אלה שנפקדו בבנים, זה נכתב בראש השנה. אלה שזכו להתחתן, נכתב בראש השנה. כל מה שקורה בעולם לטוב או למוטב, הכל זה נכתב בראש השנה. ואז בשמיים גוזרים מה שגוזרים, והאדם זוכה למה שזוכה, אם לטוב, אם למותר. עכשיו, אם ידע לנצל את הזמן ולפני ראש השנה הכין את עצמו כמו שצריך, הוא בא לבית הכנסת והתפלל וצעק לקדוש ברוך הוא ושב בתשובה ותיקן אפילו דבר אחד קטן, וזה מה זה דבר קטן? לברך בכוונה, להגיד בחוד השחר, נגיד מתוך הסידור, לא לאחר לתפילה, לבוא ראשון לשיעור תורה, וכן אז הדרך יקבל עליו איזה קבלה טובה שיעשה אותה ויאמר בלי נדר. זה יכול להכריע לו את הדין לכף זכות. מדהים. יש גם בגמרא בקידושין דף מ, גמרא שמה אומרת, לעולם יראה האדם, תנו רבנן, לעולם יראה האדם עצמו, חציו זכאי חציו חייב. נראה את העולם כולו, מחצה עוונות, מחצה זכויות. עשה מצווה אחת, אשריו. נו, מה עם ההקפות שלכם? עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. עכשיו האמת ששאלו המפרשים, איך זה יכול להיות? מה, אדם אחד יכול לקבוע גורל, נגיד של עצמו בסדר, אבל של כל העולם? אומר המאירי, אומר, זה לא מה שאנחנו חושבים. יש מצווה אחת שהיא שקולה כנגד מיליון עבירות, ויש עבירה אחת ששקולה כנגד מיליון מצוות. ולכן כתב הרמב״ם, תיזהר, אפילו אם קיימת כמה מצוות שקיימת, אל תזלזל ופתאום תעשה איזה עבירה חס ושלום, תאמר אבל יש לי כנגד זה מצוות. לא, תיזהר, תיזהר ותדע, תיזהר ותדע שיכול להיות שעבירה אחת יכולה לחבות מיליון מצוות. כי לנו אין את המשקל לדעת איזה עבירה גדולה ואיזה עבירה קטנה, ואיזה מצווה היא גדולה ואיזה מצווה היא קטנה. אי אפשר אף פעם לדעת. לפעמים אפילו פרוטה אחת לעני, הוא היה באמת עני נזקק, זה ישלים לו את נפשו, יצלת את החיים שלך בזה. יצלת לו את החיים, יצלת את החיים שלך. ולפעמים הרבה מצווה הכי גדולה שאדם ייתן המון כסף, וזה לא הלך למקום הנכון ולא לאנשים הנכונים ולא נעשה בזה מה שצריך לעשות, הוא לא שווה. הרב חיד"א כותב, אם אדם תורם, נגיד כך בספרות בני דוד, תורם נגיד לאיזה ישיבה או לאיזה כולל או לאיזה מקום שלומדים תורה לא לשם שמיים, לא, זה לא מגן עליו, לא מגן עליו. או חס ושלום מנהלים את הקופה אנשים לא קשרים, לא שווה כלום. לעומת זאת, אם נותן כסף במקום טהור, מקום קדוש, ועושים לזה דברים טובים, זה זכות גדולה. זה הזכות. כמה אדם צריך להיזהר, כמה צריך לחשוב על מה שהוא עושה ואיזה דברים הוא עושה.
מחילה, תביא לי מים מהברס. לא קר.
אז בקיצור, מכאן אדם ילמד מוסר. נו, 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 מה אמרתי לך? תעשה מה אמרו לך. בקיצור, אז שמעת? אז זה האדם, אדם מפה ילמד שכך צריך לעשות. מה שעשית ככל אשר יורוך, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. אז עכשיו אומר, שקולה, לפעמים יש מצווה אחת שקולה כנגד אלף עבירות, ויש עבירה אחת שקולה כנגד אלף מצוות, ואין אנחנו יודעים את מעלותיהם ואת הזרק. הקדוש ברוך הוא יש לו משקל שלו שהוא יודע. יש מעשה נורא, מביא את זה הגאון רבנו יוסף חיים, שפעם אחת היה איזה אדם שהוא היה עשיר גדול, נותן צדקות, חלק הרבה צדקות. והנה יום אחד באו ואמרו לו, תשמע, יש יתום אחד בעיר שאין לו לא אבא ולא אמא, כי אבי ואמי עזבו לי ואדוני עזבני, והוא צריך להתחתן. מצאנו לו כלה יתומה. יש מצווה יותר גדולה מזו? מחילה,
שאת כוח.
אין מצווה גדולה מזו. אמר, בסדר. אז הלך, הלך, עשה חשבון, צריכים דירה, כמה דירה עולה, רעיתים, כמה רעיתים עולים, בגדים, עשה חשבון של החופה עצמה, שבעה ימים עם כל הסעודות, להביא מוזמנים, שעבור הרבה מאוד. עשה את כל החשבון הזה, רשם ושילם תבין ותקילים, בוא נגיד כמו 100,000 דולר מראש שילם. טוב, והיתום הזה שמח, כל העיר רעשה, ועשו חתונה מפוארת וכולם באו ושמחו, והיתום עמד אחרי הסעוד, באמצע הסעודה עמד וברך איזה ברכות את העשיר הגדול הזה שתרם ונתן ועשה ו... והציל את חייו, והציל אותו מחרפה, והחיה אותו ואת הכלה ואת זה ואת זה. ומה עשה היתום הזה? רשם את שמו של העשיר הזה על טבלה בבית, וכל בוקר היה מזכיר את שמו. הוא בבית הכנסת, כל יום אחרי התפילה בשחרית היה עומד היתום, החתן, כל חתן נשוי, ומברך את העשיר. ועברו ככה כמה שנים, וכל יום היה מברך אותו. כל אחד העשיר הזה הולך בדרך, והנה ראה לו פחות ולא יותר אליהו הנביא בא לקראתו. אליהו הנביא, כתוב, שרי מי שראה פניו בחלום, כך כותב מרן בספר מגיד משרים, כל שיקן והקיץ, זה ודאי גם העולם הבא. רץ אחריו, שלום אליהו, אמרנו שלום, זה עוד זכות, שרי מי שנתן לו שלום והוא החזיר לו שלום. ראה שיש פנקס בחיקו של אליהו הנביא, נושא איתו פנקס, ספר גדול כזה, ספר הזיכרונות. אומר לו, מה בידך אליהו, מה יש בידך? אומר לו, מה בידי? זה ספר של כל הנדיבים שבעיר הזאת שהם יורשי גן עדן, שהם רשומים אצלי בגן עדן. טוב, אתה יכול להראות לי אותו רגע? בבקשה. פתח את הפנקס ורואה הם רשומים לפי מספרים. הראשון מכולם שהיה רשום זה אני אחד מרות, כמה נתן? חצי לירה של אותה מדינה, רשום בראש. אחר כל מיני אנשים וליד כל אחד הסכום שלו, וסכומים שונים ומשונים, וזה לא הולך לפי סדר הסכומים. הוא רגיל להשאיר שתמיד כותבים בטבלה את זה שנותן מיליונים, אחר זה נותן מאות אלפים, אחר כך את האלפים, אחר כך את המאות, ואולי יש איזה אחד עם 50 שקל. בודדים זה לא נחשב בכלל, זה הבני אדם ככה חושבים, לא יודעים. מסתכל, עכשיו הוא מחפש את השם שלו, הוא נפדך, 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 והנה מצב הדף האחרון בתחתית הדף השם שלו עם 100,000 דולר. ולא עונה, והנה אדם, אמר לו, אני מהר, אני זמן בשבילך. מספיק, מצאת את השם שלך? יאללה, רוח. רוח, תריך, אני עסוק עכשיו היום, אני אין לי זמן בשבילך. טוב, הלך. בא לבית המדרש, כולו נסער, ועצבני, ומתוח, ומאוחזר, עד אם כן נפשו. נכנס אצל הרב, היה חכם גדול שם, בקי בהלכה, בקי בכל מיני עניינים, עניינים של שכר ועונש, אבל אני לא מבין, אומרים לי שלמעלה זה עולם הצדק, עולם האמת, איזה צדק זה, איזה אמת זה, מה קרה, מה אתה עשית מוכן? אמר לו, אני ראיתי סיראו נביא היום, עם הפנקס שלו של הצדקות, אני נתתי את הסכום הכי גבוה, אני האחרון ברשימה? לפחות שעשים אותי בעמוד 2, עמוד 4, בעמוד האחרון, בסוף, ועוד, אתה יודע מה עוד יותר, אני עצבני? מה לא מה? יש אני אחד נתן חצי מילה, רשום בראש הדף. איך זה יכול להיות? זה צדק? הוא לא רגע, בוא נראה מה אני הזה, מה היה, ונשאל. שלח הרב, מישהו רואה מזה סכום כסף לצאת העני הזה, להגיד לו, נותן שיש לך זמן, תבוא. זה שמע הרב, שהרב רוצה אותו, רץ! בא אצל הרב, אמר לו הרב, עשיר יושב, אמר לו הרב, תגיד לי, אתה פעם נתת חצי מילה? צדקה? לא זוכר? לא זוכר. מה, אתה לא זוכר? אתה לא יודע. אני אין לי אפילו חצי מילה לתת. אמר, תזכור טוב, אולי אי פעם נתת לאיזה מישהו, הוא נזכר, אבל לא רוצה להגיד. צנוע היה העני הזה. יודע, הצדקה לא מדברים. אבל בכל זאת, זכור, תדבר. אז ענה לו, אמר לו, אמר הרב, אני אכבודך, אני אספר את המעשה. אם יש בזה כנראה תועלת, אם הרב שואל, אני אספר. אמר, מה? אמר השכן שלי, ואני כמו, אשתו לא הלכת לא עלינו, חלתה בחולי קשה מאוד. ולך מרופא זה, רופא זה, רופא זה, לא רוצים תרופה. סוף דבר, מצאו איזה רופא אחד, רופא גדול, שבקי ברפואה, והלכו אליו. בלך אותה, אמר, אני יודע, זה אין בעיה, אבל הרפואה שלה היא יקרה מאוד. הרפואה שלה עולה, אני לא לוקח כסף עבור הטיפול, ולא עבור הייעוץ, ולא עבור הזמן שאני משקיע. נטו צריך לקנות את הרפואה הזאת. עולה 10 דירות. זה אני עושה? עכשיו מה אני עושה? אמר לי, טוב, בסדר, אני חשבתי כבר מה אנחנו עושים. חזר הביתה, הלך מחר את הבית שלו. מחר את החפצים, היה לי אשתו תכשיטים, מחר את הכל. כמה הגיע? 9:30. הלך לרופא, אמר לו, תשמע, לך לקנות את התרופה, אני לא קונה תרופות. הלך לסוחרים, תרופה יקרה מאוד, נדירה. אמר לו, לא, 10 דירות צריך. פחות מ-10, לא הולך. סכום גדול. מה יעשה? חזר הביתה, כולו בוכה. מחר את הבית, מחר את המטלטלים, מחר את התכשיטים, זה כל כספו. והוא רוצה לצאת חיי אשתו. ואיוב אמר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כלומר, האדם מוכן לפשוט את האור שלו להציל את החיים. חיים שווים הכל. קיצור הדברים, זה, פתאום השכן בא, רואה שמאומה יש, הבית שם מתוח, לא שקט. אומר לו, מה איתך? אומר, מה אתה יכול לעזור לי, יעזור אותי? הוא בצלה שלו. אמר לו, בכל זאת, ספר לי. ספר, ספר פה, ספר שם. אחר חצי, שעה הוציא ממנו, שחסר לו חצי לירה. אמרו לו, עשיר, תראה, אני חסכתי אצלי בבית כסף בשביל החתונה של הילדים. אני הולך לקופה, אני אראה, והיה שם חצי לילה. סכום, היה נחשב משהו. קח את זה, ולך תקנה את התרופה לאשתך. אמר, מה אתה מדבר? אתה אין לך. אמר, אדוני, חבל על כל יום, חבל על כל שעה ועל כל רגע. הציל את החיים של האישה. הלך מהר לרופא, הביא את התרופה, חיה עוד נפשה. וסיפר את הסיפור. אמר לו הרב, ראית? זה למה בראש הרשימה? הוא הציל חיים של אישה מישראל, אמא לילדים קטנים, צילת החיים. בטח שיכתבו אותו בראש הרשימה. ועוד אף אחד בעולם לא ידע מזה. צדקה בסתר, וכתוב בפסוק, מתן בסתר, יכפה אף.
הרב, לא.
עכשיו הבנת? זה מתן בסתר. אמר, ואני, למה? אני נתתי 100,000. בוא נגיד לך. בכל העיר ידע מהרעש הזה, נהיה רעש גדול, כבר חצי השכר הלך. היתו מעמד עשה דרשה שלמה עליך בחתונה, עוד 3/4 הלך. אחר כך כל יום בבוקר עושה לך מי שברך בבית, ועוד מי שברך ערבית 2 ומנחה 3 שחרית 4, חוזר על הברכה בבוקר, בצהריים, בערב, בבית הכנסת, לעיני כולם. אין ילד בעיר שלא יודע שנתת 100,000 דולר. וזה די, נהיה כבר עפר. אז את כל זכרך לקחת, נשאר לך רק אולי איזה שקל אחד או 2 שקלים. לכן שמו את זה בסוף הרשימה. אומר, ראית? זה כותב הרב רוחות צדיקים. שזה היה האדם שיסתיר מעשיו הטובים. הוא כותב, ואחר כך עשיתך יצריך הרע, ויאמר לך, כדאי לך לספר כדי שישמעו אחרים וילמדו ממך. תדע שזה דבר לא טוב. נכון שהרשב"א פסק שמצווה שהרב יכול לפעמים לספר שתלמידים ילמדו ממנו, זה שיש לו תלמידים שרוצה ללמד אותם. אבל סתם ככה לך תספר ולהשתבע במצווה שאדם עושה, לא כדאי. ברם מפורשת, רבי יוחנן, פעם אחת בא עני לבית המדרש, כיצא איזה עשיר יושב שם, שמע עני, הוציא 10 דינרי זהב. דינרי זהב, אתה יודע מה זה? כל דינר שוקל 20 גרם. 10 דינרי זהב, 200 גרם זהב. אתה יודע כמה היום שווה 200 גרם זהב? אולי 10,000 דולר, 20,000 דולר. היום הזהב מתקיע שחקים. אז הוא הוציא מהכיס ונתן לו לעיני כולם. ואני מסכן מתבייש, סכום גדול, אבל מתבייש. קם רבי יוחנן וצעק ליד כולם, מוטב דלי ההפלה השתה די ההפלה אכספתה. טוב שלא היית נותן לו, עכשיו נתת לו, ביישת אותו לעיני כולם. תגיד זה בצנעה. אז לימד אותנו שמצוות עושים בצנעה, וגם להיזהר שלא דם במצווה יוצא מזה איזה דבר תקלה. עכשיו רבותיי, נחזור לענייננו. אנחנו נמצאים בשני הימים האלה. אם אנחנו רוצים שהמצוות שלנו יהיו טובות, זה ששאלנו, אני חוזר לסוגיה, עשה עבירה אחת, אוי לא, שכל העולם כולו נהיה, לא טוב, עם פסוק טיפה באיזה בית הכנסת, שמו שם המפה בספר תורה, מלכות התורה, זה אסור. רקום על זה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, זה שם שנמחק, אסור. כן, אפילו על הפרחות יש היו נזהרים שהיא תלויה בה, לא לכתוב פסוק, אבל לפחות מפות ודאי שלא, לא כדאי, לא טוב. כשפסוקים צריך לשמור אותם, צריך לגנוז, זה נקרא עם הזמן מתבזה, וגם עושה מזה כאילו מפה, זה לא טוב. אז הוא אומר, הרשע עשה עבירה, ואוי לו שהכריע את עצמו את העולם כולו לקו חובה. אבל אחרי זה אז עשה תשובה, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. איך? עצמך מה? שמו מה מהרשע אומר? מהרשע שם בגמרא כותב במסכת קידושין, כותב שהסיבה היא שהרשע הזה הוא עשה עבירות, ומלא עבירות עשה, כל העבירות שלו, הרי אנחנו כולנו שותפים. תדעו, היום יש יהודים כעת יושבים פה בנתניה, לומדים תורה בבית, בסתר, בכולל, באיזה מקום, הם נותנים גם לנו דיווידנדים בזה, אנחנו שותפים. כנגד זה יש אנשים עושים עבירות באיזה מקום, אנחנו שותפים. אין מה לעשות, כל ישראל ערבים זה לזה, ערבות, אין מה לעשות, זה שותפות במצוות וגם בעבירות. למה בוכים כשנפטר צדיק? מפני שהפסדנו את הזכויות שלו. הוא היה יושב לומד תורה, הוא היה עושה מצוות, אז אנחנו כולם שותפים בזה. למה יש בר מצווה אנחנו שמחים ויש נוהגים לא להגיד תחנון באותו יום, אפילו שלא כתוב שולחן ערוך, אבל נוהגים יש סמך לזה, מפני שעוד ילד גדל ונכנס לעולם המצוות, עכשיו אנחנו שותפים איתו, את הכנסת הזה, שמחים שמחה גדולה. אותו דבר ברית מילה, שיש בית הכנסת באותו יום. לא עוברים תחנון. יש עוד מצווה, אנחנו שותפים בה. בגלל השותפות. אז אומר זה הרשע שחזק בתשובה, אומר המאה שע, ועשה כעת תשובה מאהבה. לא סתם, הוא אותו אותו, חי. כן, את התורה, ושמח, ומקיים עוד מצווה, ושומע פה איזה הלכה, ופה עוד איזה מנהג, מקיים את הכל כמו שצריך. זה עושה לשם שמיים. אז הוא הפך, תשמע מה אומר המאסה, כל העבונות שהוא עשה 40 שנה, נהפכים לו לזכויות, כי הוא עשה תשובה מאהבה. והגמרא ביומה שם באותו דף פבב כותבת שפעם קשה, פעם אמרנו שגגות זדונות נעשות לו כשגגות, נרשם כשוגג, ופעם כתוב נהפכות לזכויות. תרצת הגמרא מרשקיש את הקשייה, כאן מאהבה, כאן מהיראה. אם הוא עושה תשובה מהיראה, אז זה נרשם כשוגג, אבל אם הוא עושה תשובה מאהבה בשמחה, נרשם כזכות. אז עכשיו הרשע הזה, ביום אחד שחזר בתשובה, 40 שנה של עבירות, נרשם מצוות. אז כל העולם כולו אומר, נידון לכף זכות בגלל שהוא חזר בתשובה. איזה רעיון נפלא מאוד להבין מה זה. אז תבינו מה זה ראש השנה ביום כיפור. כמה שיותר יהודים יתעוררו ויבואו לבית הכנסת וישובו בתשובה שלמה והתפללו לשם יתברך, זה מוסיף לכולנו זכויות, כולנו נצא זכאים ביום הדין בגלל אותם. הגמרא עכשיו מובן, מסכת כריתות אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אין התענית. זה מדובר על יום כיפור. אם ביום כיפור לא יבוא איזה עבריין לבית הכנסת ויתפלל, יוריד דמעות, יגיד בידוי, זה לא שווה היום כיפור שלנו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה אני בצדיקים? אתם כל היום בית הכנסת, אני רואה אתכם כל יום, תביאו מישהו שלא בא, תביאו אותו לכאן, אני רוצה לראות אותו, שהוא יקרא לי אבא, אני אענה לו. שלום שלום לרחוק ולקרוב. איפה למדנו שבעלי תשובה, מקום שהם עומדים לצדיקים גמורים, יכולים לעמוד, שנאמר שלום שלום לרחוק. אבל מה זה יכול להיות? נגיד יש לי כמה אנשים כעת, אני אומר לזה שלום, אחר לזה שחרם, אחר כך קודם לקרוב, אחר כך לרחוק. שבה כבר לא, לרחוק זה מדובר עבריין שהתרחק, וקרוב זה צדיק שהוא כל הזמן קרוב. הקדוש ברוך הוא מקדים שלום קודם לזה שחטא והתקרב אליו לפני הצדיק. תראו כמה זה המעלה. אחרי כמה צריך להשתדל, רבותיי, עכשיו בקץ ראש השנה לקרב אנשים רחוקים, להביא אותם לבית הכנסת, להסביר להם פנים, כי כולנו פנים של הקדוש ברוך הוא. ובזה גם המשקל של כולנו יהיה זכויות הרבה, וגם על ידי זה נכתב ספר חיים טובים, זה לא דבר שמה בכך. אז אנחנו כעת לראש חודש, איזה סימנה טובה. שלישי היה היום שופל בו כיתו, ועלה לראש חודש, חודש אלול, ואני זוכר להיות בעיר נתניה, שהיהודים שלה יקרים מאוד, ואוהבים את התורה, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. זה יום גדול מאוד, ולשתוח את חודש אלול איתכם, אני כעת מושב. מלוואי, תוסיף עוד יום בשבוע, אני בא כל שבוע. שמחה רבה. אז זה הקדוש ברוך הוא עוזר, והקדוש ברוך הוא נותן, הם זוכרו מסייע. פלל השם יתברך שיכתבכם, יכתבנו איתכם, ויחתמנו בספר חיים טובים, שתהיה שנת גאולה וישועה. רבותיי, עוד מילה אחת לפני שאתם קמים. אני חייב תודה לשם יתברך, זיכה אותנו השנה בדיוק לפני שבוע או שבועיים, יצא הספר שופר בציון על ראש השנה. זה ספר כמעט 500 עמודים, כל המנהגים, לא יודע אם הכל, אבל מלא מנהגים והלכות ועניינים ופירושי התפילה של ראש השנה והטעמים והמקורות של הכל. אז זה יש בחוץ במחיר הקרן, זה 500 עמודים עם כריכה נאה, 30 שקל, זה הכל. אז שתזכו בזה, כי אני, כל המטרה שלי אין לזה גרוש רווח, כל המטרה שכמה שיותר אנשים יזכו בראש השנה לקרוא ולקיים מה שכתוב, אפילו דבר אחד, וינצלו ביום הדין זה דבר גדול מאוד. יש גם מצורף לזה קונטרס של תפילות. מי שיקח ספר יקבל גם קונטרס קטן, כיס, שיוכל לדעת את המנהגים, קיצור, ואת התפילות, והשם יגזור עליכם גזרות טובות. תזכו לחיים טובים ואושרים, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים. וחנניה בן עקשיא אומר.